שלום לכולם, השיעור היום בחסות חברת קרטה, יזמית נדלן והתחדשות עירונית, שמזמינה אתכם, משקיעים קטנים ובינוניים, להצטרף אליה להשקעה בפרויקטים שונים. אנחנו מצרפים קישור בתיאור של הסרטון ובהודעה שקיבלתם. בנוסף, השיעור היום לעילוי נשמת הצדקת מרת יהודית טורקיה יהושע למשפחת חלף, זיכרונה לברכה, שזכתה להקים דורות של תלמידות יראות שמיים. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף ג' במסכת נזיר. רגע לפני שנתחיל רק נזכיר, אין לנו איך להפיץ את השיעורים בלעדיכם, תעזרו לנו, תשלחו לחברים שלומדים או רוצים ללמוד דף יומי ובואו נתחיל. אז אנחנו מתחילים היום בשורה השישית בעמוד א' ונסיים במשנה בעמוד ב', השיעור היום יהיה 12 דקות. נזכיר שאתמול אמרנו שחוץ מהדרך העיקרית לקבל נזירות, וזה שאדם פשוט אמר שהוא מקבל על עצמו נזירות, יש עוד שלוש דרכים לעשות את זה, וזה ידות, כינויים ומשפטים שפשוט משמעם שהוא מתכוון להיות נזיר. אתמול התמקדנו בידות, שזה אהה ואהה נאה. היום נדבר על הסוג השלישי, וזה המשפטים האלו שהם לא ידות ולא כינויים, אבל בכל זאת משמעם שהוא רוצה להיות נזיר. עכשיו נזכיר עוד שאתמול לגבי הידות, שזה אהה ואהה נאה, הגמרא שאלה, רגע, איך מהמשפטים האלו משמע בכלל לשון של נזירות? הרי אפשר לפרש אותם בצורות אחרות, ולכן באמת שמואל אתמול נאלץ לומר שלא מדובר שהוא רק אמר אהה או רק אהה נאה, אלא יש פה עוד איזושהי תוספת שגורמת לזה שמדובר על נזירות. וזה שלגבי אהה מדובר שכשהוא אמר את זה בדיוק עבר שם נזיר לפניו, ולגבי אהה נאה מדובר שתוך כדי שהוא אמר את זה הוא תפס בשערו, כך שברור שהוא מתכוון לקבל על עצמו משהו שקשור לשיער. זה היה אתמול, היום נראה דבר דומה, כי גם לגבי המשפטים שנראה היום, סתם ככה לא ברור מהם שהמשמעות היא לנזירות, ולכן גם היום שמואל או הגמרא יוסיפו את אותם תנאים, כלומר בחלק מהמקרים נעמיד שמדובר שהוא תופס בשערו, ובחלק מדובר שנזיר עובר לפניו. עכשיו רק נדגיש עוד פעם, כמו שאמרנו אתמול, בשביל להיות נזיר צריך שני דברים. גם שתתכוון להיות נזיר, וגם שתאמר המשפט שהמשמעות שלו, או שהמשמעות אפשרית שלו, היא שאתה מתכוון להיות נזיר. כלומר, שוב, לא מספיקה הכוונה, צריך גם דיבור. עכשיו, גם אתמול וגם היום, כשהגמרא אומרת שאיזשהו משפט שהוא אמר לא מספיק ברור ממנו שהוא התכוון לנזירות, זה לא רק כי אנחנו באמת לא יודעים האם זו הכוונה שלו. יכול להיות שאנחנו יודעים, יכול להיות שהוא אמר לנו בפירוש שהוא התכוון לנזירות, אלא כוונת הגמרא היא גם אם הוא התכוון לנזירות, עדיין זה לא מספיק, כי מבחינת הדיבור שלו, המשמעות של המשפט לא מספיק ברורה שהכוונה היא לנזירות. עכשיו אני מדגיש את זה כי בגמרא, כל פעם שהיא שואלת על משפט מסוים והיא אומרת אולי הוא לא התכוון לזה, זה נשמע כאילו הדוגש זה על הכוונה. אבל שוב, זה לא רק העניין של הכוונה, אלא גם אם אני יודע שהוא התכוון, עדיין זה לא טוב אם מבחינה אובייקטיבית, המשפט הזה, המשמעות שלו לא ברור שזה מתכוון לנזירות. עד כאן ההקדמות, ועכשיו בואו נראה את המשפטים עצמם, שהמשנה כאמור אמרה שהם מועילים, אבל הגמרא תגיד בפני עצמם הם לא מועילים כי לא מספיק ברורים, אלא צריך להוסיף לזה עוד משהו, ונחלק את המשפטים לחמישה סעיפים. סעיף ראשון זה אדם אמר, הרייני כזה. עכשיו, לכאורה אין איזה שום משמעות, מה זה כזה? כמו מה? אז כאן יש שתי הבנות בגמרא. הבנה ראשונה מדובר שתוך כדי שהוא אומר את זה, הוא תופס בשערו, אבל אומרת הגמרא, זה עדיין לא מספיק. מה זה כזה? אז מה אם הוא תופס בשערו? אלא הבנה שנייה, זה כמו מה שראינו אתמול לגבי אדם שאמר אהה, שמדובר שכשהוא אמר את זה נזיר עבר לפניו, ואז זה מובן שהוא מתכוון להיות כמותו, ולכן זה תופס, גם בלי שהוא תופס בשערו. זה הסעיף הראשון, ויוצא שהסעיף הראשון הוא בעצם גם כן יד, וזה פשוט כמו המקרה שראינו אתמול של אהה, רק קצת יותר משודרג, כי הוא אמר את זה בצורה יותר מפורשת, הוא לא רק אמר אהה, אלא אמר אהה כזה. כמו הנזיר הזה שעובר כאן לפניי, זה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה אדם שאמר, הרייני מסלסל, והגמרא מביאה ראיה שסלסול הכוונה היא לגבי שיער, מזה שהאמה של הבית של רבי אמרה לאחד מהתלמידים, עד מתי אתה מסלסל בשערך, לכן הכוונה היא לשיער. עכשיו שואלת הגמרא, עדיין, הרי יש לזה עוד כוונה, אולי הוא התכוון שהוא רוצה ללמוד תורה יותר, כמו שכתוב, סלסלה ואתה רוממקה, כלומר, מי שמהפך בתורה היא מרוממת אותו, לכן עונה שמואל, אתה צודק, באמת זה לא מספיק ברור, אלא מדובר שהוא תופס בשערו, כמו המקרה של אתמול, כאמור, של אהנאה, וזה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי מאוד דומה, אדם אמר הרייני מחלקל, גם כאן יש לזה משמעות של שיער, כמו שאנחנו רואים במסכת שבת לגבי הוצאת סיד בשבת, אז כתוב שהכמות המינימלית שצריך להוציא בשביל להתחייב, זה כמות כזאת שבנות משתמשות בשביל להסיר את השערות בחלקול אחד, כלומר השערות שבצד של הראש, מכאן שחלקול זה מלשון השערות, אבל גם כאן מקשה הגמרא, רגע, זאת משמעות אחת, אבל יש עוד משמעות, אולי הוא התכוון לחלקל עניים, כמו שנאמר על יוסף, ולכן גם כאן עונה שמואל, מדובר כאן דווקא שהוא תופס בשערו, וזה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי, קצת מתחת לאמצע עמוד א', זה לגבי אדם שאמר, הרי עליי לשלח פרה שגם זה תופס. ולמה זה תופס? עכשיו, בפשטות יכולנו לומר, כי זה הניסוח בפסוקים של נזיר, הרי כתוב שם גדל פרה, שיער ראשו, אז לשלח פרה, משמע נזירות, אבל הגמרא לא מסתפקת בזה, כי הוא לא אמר לגדל פרה, הוא אמר לשלח פרה, אז מניין שלשלח זה לשון של גידול פרה של השיער, ולזה הגמרא מביאה שני מקורות. מקור אחד זה משיר השירים, כתוב שלחייך פרדס רימונים, שהמשמעות שלו זה הגידולים שלך, מה שאת משלחת, הם נעים כמו פרדס רימונים. אז הנה אנחנו רואים ששלחייך זה גידולים, וממילא כשהוא אומר לשלח פרה, הכוונה היא לגדל פרה את השיער כמו נזיר. זה מקור אחד, אבל הגמרא מקשה על זה, כי יש מקור אחר ששם לשלח זה דווקא לא מלשון לגדל, אלא דווקא להעביר, כלומר אולי דווקא לחתוך את השיער, וזה שכתוב באיוב לגבי הגשם, ושולח מים על פני חוצות. ומה זה שהשם משלח את המים? הוא בעצם נפטר מהמים שבשמיים. אז הנה לשלח, זה לא לגדל שיער, אלא דווקא אולי להוריד שיער. זו הקושייה למקור הראשון, ולזה יש שני כיוונים. כיוון אחד, אתה צודק, באמת המקור הראשון לא טוב, אלא נביא מקור שני, שנאמר אותו עוד רגע. כיוון שני, זה עדיין טוב, כי גם כשכתוב ושולח מים על פני חוצות, אז השימוש שם במילה ושולח, זה לא כי שולח זה להיפטר ממשהו, אלא עדיין זה לגדל משהו, והכוונה שם זה שהשם מוריד מים, והמים האלו מגדלים את הצמחים, לכן כתוב שם ושולח, ועדיין נשארנו עם זה ששלחייך זה מלשון לגדל, ולכן לשלח פרה זה לגדל את השיער פרה, עד כאן לגבי המקור הראשון. המקור השני, בהנחה שכאמור נדחה את המקור הראשון, זה מפסוק ביחזקאל לגבי הכהנים שכתוב עליהם ופרה לא ישלחו, והגמרא בסנהדרין עושה גזרה שווה בין הכהנים שם לבין נזיר, שבשניהם כתוב פרה, שכמו שנזיר במינימום זה 30 יום, גם שם אסור להם לגדל שיער יותר מ-30 יום, ומה הניסוח שם? ופרה לא ישלחו. מכאן שלשלח שיער פרה, הכוונה היא לגדל שיער פרה ולהיות נזיר, זה המקור השני, שהרי עליי לשלח פרה, הכוונה היא לנזירות. אז ראינו שני מקורות, שהרי עליי לשלח פרה, זה מלשון נזירות, ושימו לב שכאן הגמרא לא אמרה שהוא צריך תוך כדי גם לתפוס בשערו, אולי כי באמת לא צריך, כי כאן הלשון יותר ברורה שהוא מתכוון לנזירות, ועד כאן הסעיף הרביעי לגבי הרי עליי לשלח פרה. הסעיף החמישי והאחרון, זה שש שורות לפני סוף עמוד א', זה לגבי אדם שאמר, הרי עליי ציפורים, שבזה יש מחלוקת. רבי מאיר אומר שזה נחשב והוא נזיר, חכמים אומרים שלא. זו המחלוקת, ואת הדיון על זה בגמרא נחלק לארבעה שלבים. השלב הראשון זה פשוט להבין את רבי מאיר. מה פתאום אדם שאומר הרי עליי ציפורים? המשמעות של זה זה שהוא מקבל על עצמו לזירות, אז לגבי זה יש שני הסברים בגמרא, ריש לקיש ורבי יוחנן. ריש לקיש אומר שכשאדם אומר הרי עליי ציפורים, הוא בעצם מתכוון לפסוק בדניאל, שכתוב שם עד די שערי כנשרין רבה, ותפרוי כציפורין. כלומר, יש שם תיאור של שיער וציפורניים שגדלים, השיער גודל כמו נשרים, והציפורניים כמו ציפורים, וממילא, כיוון שבאותו פסוק מוזכר גם שיער שגודל וגם ציפורים, אפילו שהציפורים זה דימוי לציפורניים שגדלות ולא לשיער, בכל אופן, כיוון שהם סמוכים באותו פסוק, כשהוא אומר הרי עליי ציפורים, הוא מתכוון לגדל שיער, כלומר, להיות נזיר, זה לפי ריש לקיש, ועל זה רק נעיר שתי הערות. הערה אחת, זה בנוי על ההנחה שאדם מדפיס את הנדר שלו לא רק לדבר שכמותו מוזכר בפסוק, אלא גם לדבר שסמוך למה שמוזכר בפסוק. כי כאמור, לגבי שיער לא כתוב כמו ציפורים, אלא כמו נשרים. הציפורים כתובים לגבי הציפורניים, אבל עדיין, כיוון שזה סמוך, זה תופס, זאת הערה אחת. הערה שנייה, תוספות אומרים שלמרות הפסוק הזה, עדיין לא סביר שהפסוק הזה זה ההסבר היחיד, אלא גם ריש לקיש סומך על ההסבר השני שעוד מעט נראה של רבי יוחנן, אלא שהוא מצרף גם את ההסבר הזה. בכל אופן, זה ההסבר של ריש לקיש, למה לפי רבי מאיר זה לשון נזירות? חכמים חולקים על זה ואומרים אדם לא מדפיס לדבר הסמוך. ההסבר השני לרבי מאיר, למה זה כן תופס, זה כאמור רבי יוחנן, וזה בלי פסוקים מתחומים אחרים, אלא מפרשת הנזירות עצמה. וזה שנזיר שנטמע מביא שתי ציפורים לקורבן, או שתי תורים, או שני בני יונה, וממילא כשאדם אמר הרי עליי ציפורים, מה שהוא בעצם מתכוון זה, אני מקבל על עצמי נזירות, שבתורת נזירות, אם אדם נטמע, הוא מביא שתי ציפורים. זה ההסבר של רבי יוחנן, והוא מביא אותו, כי לדעתו, אדם לא מדפיס בדבר הסמוך, לכן אי אפשר להשתמש בפסוק של ריש לקיש, ועד כאן השלב הראשון בדיון. השלב השני, אומרת הגמרא, בסדר, אז יש לזה משמעות גם של נזירות, כמו שריש לקיש ורבי יוחנן הסבירו, אבל עדיין, זה ודאי לא המשמעות היחידה, הרי יכול להיות שכשהוא אמר הרי עליי ציפורים, הוא התכוון לקבל על עצמו קורבנות, וממילא עדיין אין איזה משמעות ברורה של נזירות. לאיזה קורבנות יכול להיות שהוא התכוון? אז הגמרא מביאה שלוש אפשרויות ודוחה את כולם. אפשרות אחת, אולי הוא התכוון לקבל על עצמו ציפורי נדבה לקורבן עולה. פשוט להתנדב למשל להביא שני תורים למקדש, דוחה הגמרא לא. אם לזה הוא היה מתכוון, הוא היה אומר הרי עליי כן. לא היה אומר ציפורים, לכן זה ודאי לא. אלא אפשרות שנייה, אולי הוא התכוון לקבל על עצמו ציפורי מצורע. כלומר, יש איזה מצורע שהוא מכיר שכמו כל מצורע, בסוף תהליך הטהרה שלו הוא צריך להביא שני ציפורים, אז אותו אדם מתכוון רק לקבל על עצמו את הציפורים של אותו מצורע. זו אפשרות שנייה, ולגבי זה אומרת הגמרא, אתה צודק. זו באמת אפשרות רצינית. אלא חייבים לומר, כמו שכבר אמרנו פעמיים היום, שכאן מדובר שכשהוא אמר את זה, נזיר עבר לפניו, וככה זה היה ברור שהוא מתכוון למשהו שקשור לנזירות. אבל, שואלת הגמרא אפשרות שלישית, עדיין זה לא מספיק ברור, כי יכול להיות שהוא לא התכוון לקבל על עצמו נזירות, אלא הוא התכוון להביא את הקורבנות של אותו נזיר. כלומר, אם מדובר בנזיר שנטמא, אז אותו נזיר שנטמא צריך להביא שני ציפורים, כמו שאמרנו, והאיש שלנו פשוט התכוון לקבל על עצמו להביא אותם בשבילו. זו אפשרות שלישית, ועל זה עונה הגמרא, אתה צודק, זה באמת אפשרות טובה. אלא חייבים להעמיד שכאן מדובר שהנזיר שעבר לפניו כשהוא אמר את זה היה נזיר טהור ולא נזיר טמא, וממילא אותו נזיר לא היה אמור להביא ציפורים, ולכן כשהאיש שלנו אמר שהוא מתכוון להביא ציפורים, הכוונה היא פשוט שהוא התכוון לקבל על עצמו נזירות. ועד כאן השלב השלישי, מי אמר שהוא לא התכוון לקורבנות אחרים, כי מדובר שנזיר טהור עובר לפניו. שלב שלישי, אמרנו כאמור מקודם, שיש שני הסברים מניין שהוא התכוון בכלל לנזירות, לפי ריש לקיש זה מהפסוק בדניאל, לפי רבי יוחנן זה כי בנזירות יש עניין של ציפורים כשנזיר נטמא, אז עכשיו שלב שלישי שואלת הגמרא, מהי בעיניו? מה ההבדל בין רבי יוחנן לריש לקיש? הרי בסופו של דבר לפי שניהם הכוונה היא לנזירות, מה זה משנה אם זה בגלל הפסוק בדניאל או בגלל הדין של נזיר טמא? אומרת הגמרא, ההבדל הוא אם הוא לא רק אמר הרי עליי ציפורים, אלא הוא אמר בפירוש הרי עליי ציפורים הסמוכים לשיער. כלומר, הוא התייחס במפורש לאותו פסוק בדניאל, ששם מוזכרים ציפורים בסמיכות לשיער, ואומרת הגמרא שלפי ריש לקיש, כיוון שעקרונית אדם כן מדפיס בדבר הסמוך לו, אז אמנם אם הוא סתם אמר הרי עליי ציפורים, אמרנו שזה לא מספיק וזה דווקא עובד אם נזיר עובר לפניו, אבל אם הוא אמר בפירוש הרי עליי ציפורים הסמוכים לשיער, זה כבר ממש ברור למה הוא מתכוון, וזה יתפוס אפילו בלי שנזיר עובר לפניו, זה לפי ריש לקיש. לעומת זאת, לפי רבי יוחנן, שאדם לא מדפיס בדבר הסמוך לו, אז אפילו שהוא הזכיר במפורש שציפורים הסמוכים לשיער, עדיין הוא לא דיבר על השיער, הוא דיבר על הציפורים ולא לשיער, ועדיין לא ברור למה הוא התכוון, וזה עדיין יתפוס רק אם נזיר עובר לפניו, ועד כאן השלב השלישי. השלב הרביעי והאחרון לגבי זה, זה שהגמרא מקשה איך יכול להיות שיש כאן מישהו שסובר שאדם לא מדפיס בדבר הסמוך לו. כאמור, לפי רבי יוחנן כולם סוברים כך, לפי ריש לקיש חכמים סוברים כך. איך יכול להיות? הרי יש ברייתא בהקשר דומה, לא לגבי נזיר, אלא לגבי לשונות של שבועה, ששם מי שאומר ימין זה לשון שבועה. ולמה? לכאורה, כי הוא מדפיס בדבר הסמוך. כלומר, יש פסוק, גם אגב בדניאל, ששם באותו פסוק מוזכר גם שבועה וגם ימין, אז הנה זה תופס, כי מדפיסים בדבר ש סמוך לו בפסוק. הפסוק זה וירם ימינו ושמאלו לשמיים וישבע בחיי העולם, אז איך יכול להיות שמישהו חולק על זה? עונה הגמרא, שם כשאדם אומר לשון ימין זה שבועה, לא בגלל הסמיכות שהמילה ימין היא עצמה לא לשון שבועה, אבל בגלל שיש פסוק ששם זה סמוך ללשון שבועה זה תופס. לא, זה לא בגלל הסמיכות, אלא בגלל שהמילה עצמה ימין יש לו משמעות של שבועה, ואת זה לומדים מפסוק אחר בישעיהו סמך ב' כתוב נשבע השם בימינו ובזרוע וזו, ששימוש בימין ושמאל הכוונה היא לשון שבועה, וזה לא קשור לעניין של סמיכות או לא סמיכות. ועד כאן השלב הרביעי בסעיף החמישי לגבי מי שאמר הרי עליי ציפורים, של רבי מאיר זה תופס ולחכמים לא, והגענו למשנה בסוף עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו לעסוק בלשונות השונים של נזירות, וראינו שבאופן כללי הלשונות שמוזכרים במשנה שהם תופסים ועושים נזירות הם באמת לא מספיקים בפני עצמם, אלא זה דווקא בתוספת, או שנזיר עובר לפניו או שהוא תפוס בשערו. ובואו נפרט, אז חילקנו את זה לחמישה סעיפים. סעיף ראשון, אדם אמר הרייני כזה, זה תופס למסקנה רק אם באותו זמן נזיר עובר לפניו. סעיף שני, אדם אמר הרייני מסלסל, זה תופס כי לסלסל הכוונה היא להאריך ולשחק בשיער. שאלנו הרי יכולת שזה מלשון לימוד תורה, ולכן גם כאן שמואל העמיד שזה דווקא שהוא תופס בשערו. הסעיף השלישי דומה, הרייני מחלקל, גם כאן זה לשון שיער, כמו במסכת שבת שכתוב לסוד קלקול, הכוונה היא קלקול בכף, לא בקוף. בכל אופן, זה שיער שבצידי הראש, וגם כאן שואלת הגמרא היכולת שכוונה היא לחלקל עניים. וגם כאן עונה שמואל, הכוונה היא דווקא כשהוא תופס בשערו. וסעיף רביעי, אדם שאמר הרי עליי לשלח פרה, וראינו שני הסברים למה לשלח זה מלשון נזירות, או מי שלחייך פרדס רימונים, אבל על זה הקשנו, ולפי אפשרות אחת באמת דחינו, ובאנו עוד מקור מזה שכתוב לגבי הכהנים, ופרה לא ישלחו, והגמרה לומדת שהכוונה היא שלא ישלחו יותר מ-30 יום כמו נזיר, מכאן שלשלח זה מלשון לגדל שער, זה היה הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי, אדם שאמר הרי עליי ציפורים, רבי מאיר אומר שזה תופס והוא נזיר, חכמים אמרו שלא, וכאן ראינו ארבעה שלבים בדיון. שלב ראשון, למה לרבי מאיר זה תופס? אז לפי ריש לקיש, זה כי אדם מדפיס בסמוך לו, כלומר, יש פסוק בדניאל שמזכיר גם שיער שגודל וגם ציפורים, אז כיוון שזה סמוך, אז אפילו שהוא לא הזכיר את השיער, אלא רק את הציפורים, הוא מתכוון לשיער שגודל, ולכן זה תופס. לעומת זאת, רבי יוחנן אומר, אדם לא מדפיס בסמוך לו, אלא למה הרי על הציפורים זה נזיר לפי רבי מאיר? כי בנזירות יש עניין של ציפורים, כי נזיר שנצמא מביא שתי ציפורים, וזה היה השלב הראשון. שלב שני שואלים, למה זה תופס? הרי המשמעות של זה אולי גם לקבלה של קורבנות, ובסוף ענינו, נכון, אלא צריך להעמיד גם כאן, שמדובר דווקא שנזיר טהור עובר לפניו, כך שהוא לא מתכוון לא לציפורי מצורע, ולא לציפורים של נזיר טמא, אלא הוא פשוט מתכוון לקבל על עצמו נזירות. זה היה השלב השני. השלב השלישי זה שיש גם נפקמינה בין רבי יוחנן לריש לקיש, וזה אם הוא בפירוש אמר הרי עליי ציפורים הסמוכים לשיער, שאז לפי ריש לקיש ברור שהוא מתכוון לשיער הסמוך לציפורים בפסוק ההוא בדניאל, ולכן זה יתפוס גם אם לא עבר שם נזיר לפניו, לעומת זאת לרבי יוחנן עדיין הוא לא מתכוון לדבר הסמוך, וצריך שנזיר יעבור לפניו. ושלב רביעי, איך יכול להיות שיש מישהו שאומר שהוא לא מתכוון להדפיס בסמוך לו, הרי האומר ימין זה שבועה, ולכאורה כי הוא מדפיס בסמוך לו בפסוק אחר בדניאל, ועונים לו, זה לא בגלל שהוא מדפיס בסמוך לו, אלא פשוט זאת המשמעות של ימין, זה לשון של שבועה, כל טוב.